האחרונה לגבי שני פסוקים שבתורה שמשה כתב, כמו מוחד ביהודה ו... מי זה שם? ביהודה ושמעון, עם שמונה פסוקים של התורה, משה כתב, או יהושע, כאשר, אם אני אסכם בחצי משפט את האמור שם בגמרא, לפי מה דמר אחד, אז שמונה פסוקים האחרונים, משה רבי, עשרה יהושע כתב, כי לא יכול להיות שמשה רבי כתב, ויביים את משה, אפשר משה מת וכתב וימות שם משה, אלעד כן כתב משה, מכאן כתב יהושע דיבר ביהודה ואמר רבי נחמיה. רבי שמעון לעומת זאת אומר שלא ייתכן שספר תורה חסר אות אחת, אז אומר למשה רבינו כתב את זה, אלא שעד אותו פסוק משה רבינו כתב בצורה רגילה, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר וכותב, מכאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, כמו שנאמר עליו, אם אליהם ברוך, ברוך בן אריה, מפי ויקרא אליי כזו מאלו, ואני כתב הספר בדיו. אוקיי, אז דיברנו בשבוע בחודש העבר, ובעצם זהו ככה, שברור שדבר הגיוני יותר זה שיהושע יכתוב את זה, כפי שקורה אחר כך בספר שמואל, בספר יהושע וכן הלאה, אלא שהמחלוקת הייתה לגבי גישת התורה. אם גישת התורה חייבת את נבואת משה, ואז אין מנוס מזה שמשה רבינו יכתוב את זה, אם בדרך נבואה, כי אך ורק דרגת נבואת משה יוכל ליצור תורה, או שלאו דווקא. אם לאו דווקא, אם גם יהושע או עזרא הסופר או כל אדם אחר יכול ליצור תורה באופן עקרוני, אז עדיף שיהושע יכתוב את השם הפסוקים האחרונים. אם לעומת זאת משה רבינו, ודווקא משה רבינו חייב לכתוב את התורה, אז אם אלה אין מנוס, אלא... מניח שהוא כתב גם שם פסוקים בדרך נבואה. טוב, אז זה דיברנו בפעם קודמת, לא אחזור איך בזה כרגע. אומרת הגמרא, עכשיו מה כן? אומרת הגמרא פה, אלא כמן אז להדם הרישוע באבא מבגיד המרב, שמונה פסוקים שבתורה היחיד קורא אותן, למה דלא כבי שמון. עכשיו, הדין הזה ששמונה פסוקים שבתורה היחיד קורא אותן, יש בראשונים איזה חמש, שש, כבר חמישה, שישה הסברים מה בדיוק נאמר. נדמה שכבר ציינתי גם אז, אגיד, יש דעות מאוד מרחיקות לכת, שיטת בני הרמב״ם, שלא צריך מניין, שאפשר לקרוא את השמונה פסוקים האחרונים גם בלי מניין, כי זה לא כד התורה באותה דרגת קדושה כמו פסוקים אחרים. יש כל מיני הסברים נוספים. אחד המעשה הנפקים המרכזי זה שאחד מהתוספות, שבדרך כלל העולה צריך לקרוא יחד עם הבעל קורא, יש לא פסקים האחרונים, רק הבעל קורא קורא והעולה לא קורא. יש כמו עוד כמה דעות. כי זה אומר, זה דווקא לפי רבי יהודה שיהושע כתב ולא משה, ואז זה פחות קדוש כנראה. מדגמרה, פתאום רבי שמעון, שמשה בנו כתב בשם הפסוקים האחרונים, הוא והשתנו, השתנו. אז אם נסכם את זה, שמשה הפסוקים האחרונים, מעמדן שונה, למרות שחלק מהתורה. זאת אומרת, למרות ששמשה הפסוקים האחרונים, ספר דברים, ספר יהושע, ומשה בנו כתב את זה אפילו, בכל זאת מעמדם של הפסוקים הללו שונה. מה זה הוא ואישתנו, אישתנו? אז זה כנראה כך, וזה קצת קשור למה משמעות שמשה בן כותב בדמע. התורה בעצם ניתנה לכתב, בעצם, מה זה ככה? התורה נכתבה לדורות, או בתור טקסט, מעבר לכך, היא גם סיפור הקודת ישראל, יש אותו כאילו מכאן איזה מרכיב היסטורי. בזמנו משה רבינו בא, וזה הפסוקים בסוף פשט, בסוף ספר דברים. ויבוא משה וידבר את דברי השירה הזאת, באוזני העם, הוא ושיע בן נון, וכם אשר דבר את כל הדברים האלו אל כל ישראל, ויאמר אליהם, שימו לבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, שתצוו את בניכם לשמוע לעשות כל דברי התורה הזאת, וכולי. וכידוע, מה משמעות דברי השירה, אם כמה שאתה האזינו, כמובן כל התורה כולה, אז דעות שם במפרשים, וגם קודם, ואתה כתוב את השירה הזאת, עמדת בני ישראל שם בפיהם, עמדתי השירה הזאת עד בני ישראל וכולי. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, ולמדת בני ישראל, ויצב את יהושע בן נון וכולי. ויכתוב משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. ויצב משה את לבין השר ומברית השם לאמור, לקוח צבע התורה הזה ושמתם אותו מצר ומברית השם אלוקיכם, והשם בך לעד, כי נכי ידעתי וכולי. הכיר את כל זקני שבטיחי בשבטיכם והדבר באוזניהם את הדברים האלה והיית בבת השמיים את הארץ. יש בעצם התורה פה קיום כפול, יש קיום אחד שזה דברי תוכחתו של משה רבנו לישראל בשעתו, כמו שירמיהו הוכיח את ישראל, כמו שישעיהו היה נביא, וכמו שעמוס היה נביא ועובדיה היה נביא, כמו שרבנו היה נביא, והיה לו תפקיד כנביא, מנהיג, מוכיח, מלמד. שנית, הוא גם כותב התורה. יש בעצם, ברמה אחת הוא מתפקד כנביא לכל דבר ועניין, ברמה אחרת הוא מתפקד כנותן התורה, דהיינו שהתורה היא בדרגה שונה לחלוטין. וזה בעצם שני התפקידים שהתורה מפרטת פה. הדבר באוזניהם, או ודבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, ויכל משה לדבר, שימו לבבכם וכל דברים שאנוכי מעיד בכם. זה תפקיד משה כנביא, זה כמו משה כמו ירמיהו, כמו שירמיהו מצטווה לדבר בני ישראל וכדומה, גם משה רבנו עושה אותו דבר. אז ירמיהו מוכיח אותם על החטאים בדורם, משה מוכיח על החטאים גם שיהיו בעתיד, כי ידעתכם מותי וכמה מזה וזנח הניחה הארץ. אבל זה אותו תפקיד, זה תפקיד הנביא. ויש כמו תפקיד מקדש התורה. עכשיו כאן, זה אני חושב הרעיון של הואיל ואישתנו, אישתנו. משה רבינו יכול, עכשיו מה אמרנו בפעם קודמת? הוויכוח בשמון הפסוקים או הוויכוח הזה, האם יש דבר כזה קדושת התורה ללא נבואת משה? רבי שמעון שאומר שלא, התורה לא מתקדשת בדרגת קדושת התורה מבלי המדיום של נבואת משה רבינו. וממילא רק נבואת משה יוכל לקדש את התורה. זה נכון לגבי קדושתה, אבל לגבי תפקידו כנביא, הוא לא יכול לזה כשהוא מת. אז ממילא, זה מה שקורה לדעתו. משה הנביא המדבר, המוכיח בשער וכן הלאה, זה לא קיים בשם הפסוקים האחרונים. משה רבינו אמר לעם את כל דברי התורה, מצים בפיהם ודברה באוזניהם, זה את כל התורה, חוץ משם הפסוקים האחרונים. משם הפסוקים האחרונים הוא כתב לפרוטוקול בלבד. זאת אומרת, הוא כתב את זה שם העתיד, ומחירות, הוא קידש את זה בקדושת התורה, אבל הוא לא כתב את זה, אבל הוא לא דיבר את זה באוזני העם. ועל כן, מה שהיה עד שם, אז יש גם את מרכיב הנבואה בזה. מה שבא בסוף, זה כתיבה לפרוטוקול, שמעת שהתקדש. אבל זה, היום זה כתיבה לפרוטוקול, מעט שהתקדש, זה רק, אין בזה את המרכיב השני, וכן זה שונה משאר הפסוקים. עכשיו, אפשר גם לראות זה אפילו צעד קדימה. אני פה בעצם חילקתי בין משה, נקרא לזה הכותב, ופה אומרת, אם מי שזוכר, דיברנו לפני כמה שבועות, ציטטתי במשנה של רבי חיים, שמעתי בנביאים מכתובים, שנביאים זה דברים שעיקרם ניתנו להיאמר, ירמיהו או עמוס וכן הלאה, בראש ובראשונה ניתנו להיאמר בכיכר השוק. אחר כך, זה נבואה שצריכה לדורות, אז גם רשמו אותם. נבואה זה תהילים ומשלי, הגיגים הללו מראש ידעו להיכתב, אחר כך אני יכול לבוא לקרוא אותם. ככה בחיים טען, שזה לבין נביאים מכתובים, שנביאים הם כשהוא ניב שפתיים, עקרונית אמורים להיאמר, וכתובים עקרונית אמורים להיכתב. מה שבעצם טוען פה שהתורה אמורה להיות שני הדברים. התורה אמורה להיות בראש ובראשונה, אמורה להיות גם כתובה וגם נאמרת. אז אם אלה המרכיב שנאמר הוא מרכיב, עכשיו פה בשלום פסוקים האחרונים יש פיצור. יש לך את זה, את רעיון זה טיפה קדימה, ופה זה כבר יעזור לנו לגלוש לכיוון מה שכתב בדמה. תכף אני אגיע למה זה משהו כתב בדמה, אבל לפני כן יש פשט מעניין לגבי בעצם טוב, אני אגיע זאת שני אחת, אני רוצה להקריא פה איזה קטע. זה נכתב שהסובייג'י כתב סבא שלי, זאת אומרת למחותן שלו לאבי אבי, כותב לו ככה, כותב שם ככה, סבא שלי כתב לו מכתב לספר איכה מכל מיני הערות, הוא כותב לו ככה: רציתי להיות תשומת ליבו לשני דברים. מחלוקת מעין זו ביחס לספר איכה, אנחנו רוצים לנחות בו הבטרה בנוגע לשמות הפסוקים האחרונים בספר תורה. רבי יהודה סובר כי בפני הנימוק שאפשר היה למשה, כשהיה חי לכתוב ימות משה, מוכרחים אנו להסיק כי שמה פסוקים לכתוב ידי יהושע. רבי שמעון סובר כי אי אפשר לספר תורה שיהיה חסר אפילו עוד אחת בכתובתו של משה. לפיכך אמר כי גם שמה פסוקים לכתוב ידי משה, כשקוראים משה כתב בדמה. זה ציטוט הגמרא. לאמיתו של דבר, הסוגיה שם השוותה דבר בשמעון כתיבה את שמות הפסוקים מכתיבת ספר איכה די ברוך בן נריה מפי ירמיהו. השוואה הזו צריכה עיון. הרציתי פאפיה במרי ז"ל כי יסוד חדש עבר בסוגיה זו. אפילו לדעת רבי שמעון שהפסוקים האחרונים כתובים ידי משה, קדושת תורה שבהם לא חלה הדחה מתתו של משה, בשעה שדברי הפסוקים התקיימו במילואם והפכו עובדה. אז מה שהוא טוען זה שמשה כתב לשון את הפסוקים, אבל הם התקדשו רק שהפכו להיות עובדה קיימת. כששמעו את הפסוקים הפכו להיות עובדה, אז הם התקדשו. זאת אומרת שבעצם הם כמו משה בינו המחבר, אבל הקדושה באה רק כשהם הפכו להיות משהו קיים. אני מעדיף את הניסוח ששמענו לפני כן. דהיינו, הם התקדשו בקדושת התורה שבכתב, מרגע שהם יכתבו, כי הם יכתבו השם העתיד, אין לי בעיה שנבואה תכתב השם העתיד, אבל הם לא היו חלק מנבואת משה כנביא, רק ורק כזה. טוב, זה פה לגבי ה... עכשיו, דקה אחת ניקח את התוספות פה. תוספות מביאים פה את הרעיון, תוספות מביאים את הרעיון שמה זה שמונה פסוקים יחיד קורא אותם, כמו שמעתי קודם, ובין משום היה מצליח מכאן לקרוא אותם לאחד דרך הפסוקים שיקרא עם מושליח ציבור. לדעתו בדרך כלל צריכים שני אנשים לקרוא את התורה, הבעל קורא והעולה, ולעומת זאת, שמה פסוקים האחרונים, רק אחד קורא. למה? אז הוא מסביר פה, וזה קשור בדיוקת התורה בצורה יותר משמעותית. לדעתו, יש קיום או מצווה בדיוקת התורה שיהיה בעל קורא ועולם את בשונו, ועד מה בירושלים במגילה ובישור ברב יצחק על בי כנישתה וחזה חזנה דקאים וקורא ולוקאי בר איניש תחתיו, מה לאסור? כשם שניתנה תורה ידי סרסור, אומרת, שליח, מתווך, כך, אז צריך לנהוג בידי סרסו, אבל גם, קיצור, אומרת, מה שבנושוך חושב, שצריך מתווך, בעצם דעתו ככה, הבלקורי ממלא תפקיד משה רבינו, והעולה תפקיד עם ישראל. כאילו שהוא, יש את התורה, יש את המתווך, דהיינו משה רבינו, שהפסוקים בסוף מתן תורה מתארים אותו כמתווך, ויש את המקבלים. ולדעתו בעצם בכל פעם שקוראים בתורה עושים איזשהו שחזור זוטה של מעמד הר סיני, משחזרים את מעמד הר סיני, ושם כך צריך מישהו בתפקיד משה רבינו, שזה הבלקורי, ומישהו בתפקיד עם ישראל, שזה העולה. עכשיו, וזה מתקשר כמו מה שרציתי קודם, זה מתקשר לשאלה עד כמה התורה, עד כמה היא איזשהו שחזור, עד כמה היא מצוות תלמוד תורה. עכשיו, שני הפסוקים לא עושים את זה. למה? בגלל הסיבה הזאת. כל התורה כולה, משה רבינו מסר לעם ישראל. זאת אומרת, הוא לא אומר, הוא ירד מהר סיני, הוא לא כתב, אלא הוא גם מסר. נגיד, תקחו את הפסוק שבסוף בשלח, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. זאת אומרת, התורה יש למהלך כפול. מהלך אחד של כתיבתה, ולוחות העבר התורה והמצווה, שכתבתי להורותם. למשל, אשר כתבתי להורותם. יש מרכיב שכתבתי, יש מרכיב של להורותם. ואלה משפטים אשר תשים לפניהם. נתינת התורה היא לא רק בכתיבתה. נתינת התורה היא בזה שמשה בא ודיבר. כמה אתה ושמע, ואת תדבר אלינו. אז יש כל הזמן במתן תורה מרכיב של דיבור. משה רבינו בא ומדבר בשם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עכשיו, זה נכון לכל תורה כל חוץ מהפסוקים. אז לכן בכל תורה כולה יש את כשאנחנו קוראים, כשנקרא בשבת, פרשת ויחי, או פרשת ועירה, או פרשת בעלותך, יש את הבלקורי, ויש את העולה, את עם ישראל שמקבל. שוב הפסוקים אין את זה, כי משה רבינו לא נותן את זה כבר, כי הוא כבר מת. אז הוא כותב לפרוטוקול, אז מבחינה זאת, אני לא יודעת שהם לא התקדשו, הם התקדשו בקדושת תורה שבכתב, הם לא התקדשו בקדושת תורה, הנתינה בעל פה. אלא ש... ולכן, זה מכאן, הוא הביא אשתנו, אשתנו, ולכן דעתו, אבל קורא, זה אותו סיבה שלפי הרמב"ם לא צריך מניין, כי בזה בעצם תורה כתובה, לא תורה שמוסרים אותה עם ישראל כציבור, אלא זו תורה שכותבים אותה, וכן במדם שונה, כמו שהנביאים, הנביאים לא נמסרו ב... זה כתוב, ומי שרוצה יבוא ויקרא. אוקיי, עכשיו, זה מחזיק לי פה לשאלת, מה זה משה כותב בדמה? פה יש באמת דרשנות על הנושא הזה. כאן, פשוטה של גמרא, ואין גמרא יוצא מדי פשוטה. הוא כותב בדמה, כי הוא דפק אשרי שמיים. אנחנו יודעים היטב כמה משה בנו דפק אשרי שמיים. הוא עצמו מספר את זה בתחילת פרשת ויתחנן. והמדרשים מרחיבים בזה בהרחבה רבה ביותר. זה הנושא הזה שזכה לפיתוח מדרשי כמעט. כמו שכמעט אף נושא אחר לא זכה, אמת, משה רבינו מתחנן לא למות, וכל המדרשים לנהם פרשת ניצבים וילך במדרש רבה, בתנחומה וכדומה, איפה משה רבינו לא רוצה למות וכולי וכולי, ומתווכח באומר, אז זה הפשט, הפשט הוא שמות הטרגדיה. ואני חושב שדיברנו על זה בפעם קודמת, אין גם נפש האדם יוצא מדי פשוטה. למות זה טרגדיה. אומרת, אז אמנם זה יכול להיות שהאסכולות שונות בנושא הזה, אומרת, מי שיקרא את הרב קוק ואות הקודש, או את הגשר החיים של טוגוצ'ינסקי, יכול להיות את התפיסה שהמוות הוא בעצם עלייה והתעלות ורעיון לא רע בכלל, אבל בגלל, העולם הלכתי והעולם האמוציונלי לא משדר את זה. זאת אומרת, העולם הרגשי שלנו משדר שזה טרגדיה, העולם ההלכתי משדר שזה טרגדיה, ספר תהילים משדר שזה טרגדיה. דניק עושה בתהילים, או לחילופין, תפילת חזקיהו בישעיהו, בשביל לדעת מה התנ"ך חושב על מה, באמת, לא מתהילי עלויה ולא כדי דומה, באמת, כמה בזכריך, בישעיהו מי יודע לך, ועוד כהנה וכן, מי שרוצה לראות את זה בצורה הכי חריפה, זה כמו או תפילת חזקיהו, או פרק פחד בתהילים. ולכן, משה כותב בדמה, באמת, בדיוק מאותה סיבה, שהוא לא רוצה למות. זה כמו, זה הפשט ומה נשכח זאת. עכשיו נבוא את כמה מהדרשות שחלקם יפות אפילו, הן גם די משקפות. קודם כל, יש פה פשט אחד, יש פשט אחד של המרשה, ואני באמת לא רק בשמו, לפחות אצלו זה מפיר מפורש, אז אני מוכן לנצל את זה בשמו. תראו ככה. אגב שאומר משה כותב, אומר וכותב, מכמה יחקו שאומר משה כותב בדמה, כמו שנאמר, ברוך בפי יקרא לדברים מהאים, אני כותב לספר בדיו, מה שמרשה אומר, כל התורה כולה כתבו בדיו, את השם מסוים אחרים כתבו בדמה, הכוונה שדמעות היו הדיו, מה שהיה בתוך הקולמוס לא היה דיו שחור, אלא היה דמעות. כבר מישהו מקום וקשה נקודה קודמת. אז הוא כותב בדמעות, אז כותב בדם הכוונה זה הדמעות שמשתמשים בהן בשביל ליצור את הטקסט. תראה את זה בפנים. והוסיף אפילו עוד לומר, גם הכתיבה, מביאה את משה נשתה משאר הכתיבה שהיה בדיור, וכאן בדמה, תלוהה בכתב גמור, כי דפרק המביא גט, רושם להם בירוק. מי שזוכר משנה שעברה, משנה שעברה, נכון? באמת, באמת, הסוגיה של תפיוטת אף-חף, שכתיבה בירוק, באמת, היא לא כתיבה, אז ממילא, עכשיו, מה הפוינט שלו? אז הפוינט שלו, אז הוא כותב, ולוקח לו מחזיק כשיקרה לא אמירה ולא הכתיבה ואמרתי כולם מי אתה מברוך דחי וכולי כאן משה שינה שלא הכותב קורא וגם שלא בדיוק בדם לא מחזיק כשיקרה לוקח לו הכתיבה אמרתי לפני שנייה שאפשר לראות את הרעיון הזה שכותב בדמעות כזה ביטוי מטאפורי חריף לבכי שלו הוא מעניין בדבר אחר, הוא מעוניין בעצם שהוא לא יכתוב, הוא כן יכתוב. המרשב לא מגיע מעוניין בזה שזה דמעות, מצדו גם יכול לדרוק או מים. מה שמעוניין זה בנקודה הזו. משה רבנו צריך לכתוב, אבל צריך לא לכתוב. צריך לכתוב בשביל לקדש, אבל מחפשים בו דרך לקדש את זה מבלי שהטקסט יהיה אמיתי עדיין. זה בעצם כתיבה לך למד, כזה, הוא כותב את זה עכשיו, מנת שהיא יקבל איזשהו משמעות בהמשך, הוא לא רוצה שכרגע זה יהיה כתוב, אז כאן הוא חושב שזה מספיק בשביל לקדש את זה, אבל זה לא יוצר עדיין טקסט. הטקסט לא קבוע, ממכל את זה, אם דבר מולכים של שנה שעברה, זה מעשה כתיבה ולא תוצאה של כתיבה. זה מעשה כתיבה מקדש, אבל התוצאה היא עדיין לא תופסת, וזה פוינט, זה כאן הפוינט שלו. לרב סובייג'יק באותו מכתב אז יש לו פה איזה דבר שהוא מאוד תואם את איש ההלכה אם כי מאוד מוזר מבחינת הפרשנות הנה הסוגיה אומרת עד כמה הקדוש ברוך הוא אומר משה אומר וכותב מכמה הקדוש ברוך הוא אומר משה כותב בדמה זה פה שמונח בדמה. משה כתב מתוך צער, לא משום שפחד את המוות, אלא משום שהדברים האחרונים שכתב נטולי קדושה עם שעת כתיבה, משום שעשה את המחר, לפי ההצעה שלו, הוא כותב, הוא בוכה, כי הוא לא מצליח לקדש את התורה. לא, הוא לא בוכה על המוות, הוא בוכה... עכשיו, תלך אני כן מבין אותו. יכול להיות שהוא לא בוכה על המוות, כי זה כבר נתון בשלב הזה. השלב הזה זה כבר... אחרי שכבר הפנים את העובדה הזאת, כתוב בוכה, כי התורה הזאת היא לא תורה טובה, היא לא תורה קדושה. הוא בעצם בוכה על אובדן יכולתו לקדש. הצעה שלישית, יש המהר"ל פה. הוא מציע שמשה כותב בדמה, חושב שדבר או שהוא בוחר. כפה פשט. הוא טוען שזה אילו דמעות שמתחילת תהליך הפטירה. זאת אומרת שנקרא זה אובדן השליטה, או זה הבכי שלקראת תחילת פטירתו. ואז בעצם אומר, זה לא ממש שקר. כשאתם ביימת של משה, בעצם הוא תופס תקופת המוות כתהליך. זאת אומרת, זה לא כאילו רגע אחד כן, רגע אחד לא. הוא בעצם פטירה כאיזשהו תהליך של פטירה. אם יש תהליך, אז משה בתחילת התהליך כותב שהוא משה באמצע למות. משה יכול בתחילת תהליך המיטה נכתוב, היה משה למות שבסופו של דבר הוא ימות רק באמת, הוא יידום בסוף התהליך, אבל הוא כבר, הוא כותב תוך כדי התהליך, ואז הוא את הדמות פה כמציינות את תחילת אותו תהליך. שהיה בוכה מיטתו, וזהו תחילת מיטתו. כי לכך אמר, בדם שבנות יוצאים מן אדם והולכים, ודבר זה תחילת צילוק הגוף, כן כיליון כוחו, ולכך היא תחילת מיטתו, ושייך לומר וימות. אוקיי, זה נצם את...
אבל עד איך הוא מתארפת ויבקות או כל ישראל, מה אתם מגבר... התחילו לבכות אותו.
או זה, או ש... בסופו של דבר זה לא כזה קושה, תמיד יש את הנבואה פה. רק, נכון, זה לא שאם הוא לא אמר את זה, זה כאילו לא נכון. יש את המרכיב הנבואי, אבל למה הסוגיה רוצה... נכון, מה שבא לומר זה לא איך משהו יכול לכתוב, למה הסוגיה רוצה להדגיש את הבדמה? זה מדגיש את הבדמה כי זה מקרב את זה, זה... אם זה ברור שיש פה מרכיב של נבואה בסופו של דבר. טוב, אוקיי, עד כאן בנושא הזה. טוב, בואו נעבור הלאה. ישוע כתב ספרו וכתיב עמד ראשו בינוי עבד השם דאס כאלעזר. אז כפי שכבר היה לנו בפעם קודמת, פה הגמרא לא צריכה לומר מחלוקת. כי פה זה ברור שיהיה יותר הגיוני שנביא אחרי לכתוב את זה, כי אין לי פה את בעיית משמעות הקדושה. וקציר זה בנה עומד, אז כפנחס, אוקיי, שמואל כתב, יש פה רק נקודה אחת שכדאי להעיר עליה, יהושע כתב ספרו, ובסוף התברר שזה יהושע אלעזר ופנחס, כי בצד אחד יהושע הוא עיקר הנהגה, אחרי פתר משה, מצד שני אלעזר ופנחס, הם שותפים בהנהגה. לא זה קיבל ביטוי בעיקר ברמב״ם. בגלת העם במשנה תורה זה כזו כך. ופי שכתבה תורה שבעל פה לימדה משה רבנו כולה בבית דינו לשבים זקנים ואלעזר ופנחס ויהושע שלושתן קיבלו ממשה ויהושע שהוא תלמידו של משה רבנו מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה אוקיי וכולי. אז יש פה בעם במשהו מצד אחד יש פה איזה שלישייה אלעזר יהושע ופנחס, מצד שני יהושע הוא הממשיך. זאת אומרת יהושע לדעת הרמב״ם הפך את הממשיך והמנהיג, ולא רק המנהיג הפוליטי, גם המנהיג מבחינת תורה שבעל פה, מעביר מעתיק השמוע, מעביר המסורה. אבל מצד שני יש איזשהו שלישייה כזאת שהיא היא בהנהגה, ולכן שותף ספרו, ואחרי זה אלעזר פנחס מסיימים את זה. שמואל כתב ספרו וכתיב ושמואל מת, דאסק גד החוזה ונתן הנביא, בגלל זה בתיאור די עשה זקנים, זה כבר דיברנו בזמנו, ולחשוב נמי איתן האזרחי, אמרה ואיתן האזרחי זהו אברהם, כתיבה כאיתן האזרחי, וכתיב הטעם, מי מזרח צדק יקראו לרגליו, אוקיי, זאת אומרת פה שאיתן האזרחי זה אברהם. ואף מכם, מהפסוק הזה, שכאן זה לא הדמות היחידה שחזר עושים את הדבר הזה, שבדי הבדויות, שאביגדור זה משה, והימן זה משה בעוד כמה שורות, ועוד עוד כהנה וכהנה, יבצן זה בועז וכו'. בגלל פה, הייתי מנקודה אחת כן מעניינת פה. למה איתן זה אברהם? בכל יש לו שתי זהויות. נכון, כשיש אדם שתי שמות, זה אומר שתי זהויות. והרעיון פה הוא, אז מצד אחד אני יכול לומר ששתי זהויות מצטפות אישיות אחת. זאת אומרת, למשל, יש פסוק מאוד מעניין במגילה, והיא אומרת הדסה היא אסתר. עכשיו אני מבין את זה, מה שאני רוצה לומר, שזהות הפרסית, זהות היהודית, הם היינו הך, זאת אומרת שהיא משלבת בין שתי הזהויות שלה. זאת אומרת, אם את הדסה היא אסתר, אז הדסה היא מסמלת זהות אחת, ואסתר זהות אחרת, ויש אינטגרציה, ולא סקיצופרניה באישיות שלה. פה הייתי אומר, אז גם פה אומרת, איתן ואברהם, בסופו של דבר מכוונים דבר אחד, אבל יש בכל זאת לשאול, למה כותבים איתן האזרחי לא כותבים אברהם? כי למה הפסוק אומר משכיל לאיתן האזרחי ולא אומר משכיל אברהם? וכן מדבר שני שלבים שונים בהתפתחותו של אברהם. ופה אומרת, אפשר לעצמם לומר כך, אפשר לזהות שני שלבים, והאמת היא אולי אפילו שלושה שלבים. בחומש יש ודאי שני שלבים, את השלב של אברהם והשלב של אברהם. יש לי אברהם, יש לך אגב לא יקרה שמך, לא יקרה שמך אברהם כי אברהם יהיה שמך, אז יש שם מעבר זהות או מעבר שלב, ואגב זה ממש מותי, הגמרא בברכות דפית ג' אומרת, כל הקורא לאברהם, צריך, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה, עובר ולא תעשה. שמשהו של דבר, אברהם אבינו התקדם, עבר פאזה. זה שלבים שונים, ואם מדבר בחצי משפט, אברהם תואם את פרשת לך לך, אברהם את פרשת וירא. יש הבדלים משמעותיים בין התנהלותו ללך לך להתנהלותו בוירא, כידוע בשלבים שונים בחייו. ויש כמובן את אברהם עוד לפני כן. אנחנו חושבים את אברהם אבינו ואברהם בן 75 ו-70 שנה בצאתו מחרן. מה קורה קודם? בתורה שבכתב לא יודעים שום דבר. זה קורה בעולם של המדרשים. אין כל הסיפורים על המציז הבעל הבירה או בן שלוש שנים מכיר את יוצרו, או בן 48, או בן 40, את כל הדעות השונות במדרשים, כל העולם שבעצם פרשת נוח, שאברהם אבינו נולד וחי את חייו שם באור כשדים וחרן, זה השלב הקודם, זה כאילו השלב הראשוני. יש, השלב, יש בעצם אברהם אבינו שפרשת נוח, שבעצם חי רובו ככולו במדרשים, וטיפ טיפה חי בפסוקים, כמו שיש לנו שם אז וכי תרח 70 שנה ואלת אברהם את החוב ואת הרן אלת תרח תרח ואת אברהם בהם את המפני תרח אביב וכך אברהם נכון לנשים וכו' ויקח תרח דברם בנו ודו בן הרן בן בנו ויצאו אתם מאור כזניח את ארץ הקנה ואו אתך מישהו שם. אז יש את אברהם של נוח, יש את אברהם של איך, ויש את אברהם שאיתן האזרחי, זה הנקודה הזאת. יש איתן האזרחי שהוא מסמל את אברהם הקנה הצעיר, וזה הפסוק שם. עכשיו, מה שאנחנו כן יודעים, או נאמר ככה, המדרשים שמנסים לסרטט את אברהם הצעיר, באותה מידה שמנסים להתעלות בפסוקים, ולא רק כזה מסברה, אז הרבה מאוד הם נתלים אותו פסוק בישעיהו. פה אני רק אראה איזה הערת, אגב, או בסוגריים, דבר מאוד מעניין, ואף טיפה מפתיע, שאין הרבה עסק, כמה שאני מתרשם, אולי אני לא, אולי אני טועה בזה, אין הרבה עסקור לעבוד במלאך הנביאים. גם חיים הבעיה שביטוי יעקב למשל, נמצא את המסוע הרבה פעמים. תודה שמת יעקב, הוא גם חזק ממנו, זה לא דווקא יאמת יעקב, אלא... אין הרבה עסקור, הרבה... רגע, כמעט ואין סיפורי ספר בראשית, זה מכל מבדעות, כמעט ואין עסקור, למעט אותן נבואות שסוף הושע, שאנחנו קוראים אותן בהפטרות של וייצא וישלח. באמת... ואיבח את נוסדי הרם ובישה שמם את... חוץ מזה אין כמעט בנביאים אמירות לגבי סיפורי האבות. התנ"ך לא עוסק ברפלקציה על סיפורי האבות. יש דבר אחרים, הסיפור של בלק הוא בלעם וזה בית המקום בהמשך התנ"ך מאשר כל סיפורי בראשית, אם נדבר בצורה, אם אני לא טועה שוב. זה כן יש הרבה התייחסות. כולם מדבר קצת מצרים וכדומה. זאת אומרת, קצת מצרים וזה, זה יש טיפול מסיבי לתהילים, ביחזקאל, אבל כמעט לא נמצא על בראשית, רק הושע שם, באותם שתי פרקים, ככה הם מזכיר את זה. ישעיהו מקום אחד ידבר על בידו אברהם אביכם ושרת תחול אליכם, אבל הוא לא מנתח את הסיפורים, הוא רק אומר, תקחו אותם כדמות, מופת לחיקוי. עכשיו, נכון, הפסוק הזה שם בישעיהו, ש... כי מי מזרח צדק, יקרא לי רגלו, יתפר גויים, הולכים יד, יתפר חברכו ל... הפסוק הזה שימש הרבה מאוד את המדרשים, מדרוש, בעיקר דבר מצעיר. למה? כי מי הוא ממזרח, אז אלף כל, שעודיין במזרח, ברור כסדים, ושנית מרץ, עצם התעוררותו. אז בעצם ככה, אם מבין נכון, איתן, כתיב הקטן אזרחי, כתיב אותם מי ממזרח צדק, התחילים אומר ככה, שיש אברהם ויש איתן האזרחי. אז איתן הוא אברהם, אבל הוא מציין את אברהם הצעיר. אברהם המתעורר, אברהם הזורח. אזרח פה זה מלשון, זה לא מלשון הזרח, כל זרח מסתכל יישוב הסוכות. כמובן מזה שמתעורר מתחיל שמשו לזרוח. מעיר ממזרח, זה אברהם בצירותו, בשלבים, שבזאת חוויה דתית אחת, אברהם, נקרא זה ככה, אברהם המחפש, התר אחר האמת, אברהם מחפש את הקדוש ברוך הוא, זה סוג אחד של חוויה דתית, זה האדם הצעיר, אתה עוסק בשאלות יסוד, הבודק וכו'. ושאחר זה אברהם בסב אחר, שיש לו כבר איזושהי תפיסת עולם מוצקת, אברהם המעוצב, שהופך להיות מנהיג, הופך להיות או מנהיג הגויים, כמו בלך לך, או מנהיג עם ישראל, כמו וירא, זה כבר אברהם, אחרי שכבר מוצב, שהוא כבר קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא כבר בסוף הכל בדנדת הנהגה. אברהם חזר דושים משון אב, או אב לארם, או אב המון גויים, זאת אומרת, כפי שם האב, הכוונה הוא המנהיג. ויש את איתן האזרחי, הכוונה המתעורר, לכן יש פה בעצם שני, עכשיו זה יתרגם לכבד את עתיד אחרת, אז התהילים יביא לנו דווקא את אברהם בתור איתן האזרחי, בתור אברהם הצעיר, עכשיו מעניין, הפרק שמיוחס לאיתן בתהילים, אז מדבר, יש שני מוטיבים, מוטיב אחד זה פרק פתט, מזכיר איתן האזרחי, יש מוטיב אחד שעוסק בדוד המלך. הכי אומרת, בדוד וכולי. אבל מוטיב השני הוא הטבע. מזכיר איתן האזרחי, חסדי השם עולם עשירה לדור ודור די אמונתך בפי. כי אמרתי עולם חסד יבנה שם תכין עמך בהם. קראתי בית בבחירי, נשבעתי דוד עבדי, אדם מכין זרחה וכולי. הפתיחה. זה בעצם מוטיב והאמונה דרך הטבע. חסדי השם עולם עשירה, דור ודור, הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי, עם חסד ייבנה, זאת אומרת, העולם הוא עם של חסד ונתינה וחסד אלוקי, שמיים, תכין אמונתך בהם. זה בדיוק מה שחזר מצב את אברהם אבינו. שהוא מוצא את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, שהוא יוצא והוא בירה דולקת וכולי. עכשיו, כמו ממשיך הפרק, ממשיך השתי מוטיבים האלו, כאשר נגיד ככה, המוטיב של דוד שם הוא אולי המרכזי יותר, אבל המוטיב הזה שהטבע והאמונה, הוא נמשך לאורך הפרק. כי מי וידעו שמיים פילחה השם, אף אמונתך בקהל קדושים, כי מי ושחר כארוך השם, ידמה השם בבני אלים, כן, נערי הצוק קדושים רבה. בקיצור, יש פה, אתם רואים שבגידה מסוג אהבת את השמכם, פסוקים מוכרים מהסליחות בעיקר. אבל כל הזמן הרעיון פה זה ש... ידעו שמיים פילחה השם אף אמונתך וכן הלאה, זה בדיוק התיאור שאברהם אבינו. וכן הפרק הזה מצד אחד הוא מאוד תואם את אברהם ו נקרא זה אברהם המחפש, פרק הזה משקף בו היטב את החוויה הדתית של איתן האזרחי, דהיינו אברהם אבינו הצעיר. יש דבר אחר מעניין שפרק כן מדבר על מלכות בית דוד ו כשבועה אלוקית, עד עולם הכין זרח ובלתי דור ודור כי זכם. אז באיזשהו מקום גם אברהם אבינו, זה מרכיב לנו שמותי את אברהם אבינו, הברית לאברהם מדגיש כל הזמן לך ולזכר אחריך. את כל הזמן אברהם אבינו יש ברית על הזרע, והמסר שכל הזמן ניתן שהוא יבנה אומה. אז דוד הוא איזשהו מקום המשך גם של המרכיב הזה. בכל אופן, את האלה שאיתן הוא אברהם, לא שאיתן הוא אברהם, ובכל זאת הוא אברהם מסוים, או הוא שלב מסוים, הוא אברהם הצעיר, לא אברהם הבוגר או המנהיג שלאחר מכן. כחש עם משה וכחש עם הימן, בעל שמה שמשה עשר זקנים בדף ד', גם הרב אימן זה משה, אז אם אימן זה משה, אז רק 9 ולא 10. תיבח אימן, תיבתם, בכל ביתי נאמן הוא. גם פה, כי משה רבנו יש לו זהות כפולה. יש את הזהות של משה המנהיג, משה הרב, משה אדון הנביאים. ויש את משה הנאמן הקדוש ברוך הוא. יש את משה בתפקידו הציבורי ההנהגתי. הוא בא נשכח שמשה רבינו גם כשהתורה במחות כותבת את המצבה שלו, אז היא כותבת שם כמה זה כמו שיש לו השם פנים וכולי, יכול להיות אותו מופתי, יכול להיות החזקה, זאת אומרת ההנהגה, דמותו הציבורית מוזכרת בפסוק האחרון בתורה. יש משה המנהיג ויש משה המלמד תורה ויש את משה האדם הפרטי, בכל ביתי נאמן הוא. פתור לנו את זה מאוד יפה, ומשת מה זה משהו, גם כן פעם קודמת, מסבור המסווה. יש משה הנביא עם המסווה, זה בעצם האדם הפרטי. משה עם הקדוש ברוך הוא באיזושהי דרגה, דרגה פרטית אישית, וזה בלי עם ישראל. דרגתו של משה כנביא בן בן בית הוא איננו תפקיד ציבורי. תפקיד משה רבינו בתור משה פדבר בו בתור כאילו זה שקושב המתיק יש לו סוד, זה לא תפקיד הציבורי. יש תפקיד אחר, והמסווה כשהוא מדבר בני ישראל יש תפקיד א', יש זה בצוות של שני העולמות שלו, יש את העולם שמחוסה מהם ויש את העולם שמגולה להם. תראה מן הבו, אוקיי, נכון, עכשיו זה ככה. האימן השני לא כתוב פה מה בדיוק התחות המאפיינות אותו, אומרת הוא יודע שיכול לומר שברור מספר תהילים בדברי הימים שהוא משורר, ויכול להיות שהאימן הזה, האימן השני היה, אומרת, אולי הוא מציין את המרכיב הזה, דהיינו הצדקות או הקדושה האישית הגבוהה, אבל לא כלפי חוץ. משה רבן מדבר על ההימן הפרטי והמשה הציבורי, אז ההימן השני יכול להיות שהוא מסמל אולי את הצדיק המסתגר, המופנם. זאת אומרת שבדרגת צדקות גבוהה מאוד מאוד ועם עולם חשוב, אבל זה עולם ש... זה לא עולם שהנהגה. אתה רוצה שיקמוע, הוא משורר במקדס, אנחנו יודעים מהפסוקים מדברי הימים וכן הלאה. אבל כמו יכול להיות שעולמו רוחני, עולם פנימי, חוץ לאותו מזמור, מזכיר להימן ה... עכשיו, אני חושב שהזכר את זה בעבר פה, יש הנציב איזשהו תזה מאוד מעניינת שעובד כחוד השני בהרבה מהכתבים שלו, לגבי מה שקורה ימין ושמאל. כאילו, מה זה להיות ימני או שמאלני בעבודת השם. והסך פסוק, אורכם במינה, בשמאל של כבוד. זה מדרש, מאמינים באורך ימין, מסמילים באורך של כבוד. אז יש שמאל ויש ימין ו... עכשיו, משהו ויש גם מרכז. עכשיו, משהו מסרטט בחצי משפט, שימין זה בעיקר הצדיק המסתגר. ימין זה אדם שהוא מתבודד, קדוש, בדרגה גבוהה, אבל מסתגר מן העולם, לא, הוא לא במדד נתינה, הוא במדד צדקות אישית. אז הוא כמו יכול להיות צדיק מאוד גדול, אבל הוא לא במרכז, איפה שהעם נמצא, אבל הוא באיזו פינה משל עצמו. אז אולי זה משמעות הימן, לא יודע, ספקולציה, אבל למה לא? משה כתב ספרו, פרשת בלעם, פרשת בלעם כבר דיברנו, ואיוב. בסדר, בלך, לא מלך ובלך, בלך, ואיוב ממשה היה. אוקיי, מכאן נתחיל בבית על איוב, זה כבר נדבר על זה בשבוע הבא, זה כבר סיפור הרבה יותר נרחב, אז נעצור בזה, בשבוע הבא נדבר על א' כאן איוב היה או לא היה, וב' אם היה, מתי היה, ומה משמעות הניסיון לשבץ לו איזה מסגרת זמן ספציפית. טוב, זה כבר בשבוע הבא בנדבר.